ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, הפרק בנדלן בשידור. היום אני מתארח בראשון לציון, ואני באתי במיוחד, וששמעתי שיש פה אדם ששווה להיפגש ומסקרן, וגם שעוסק בתחום שמאוד חשוב לנו, זה תחום המימון. ואתה יודע, בועז לוויתן, שהרבה מאוד מהמאזינים שלי משקיעים בארצות הברית, וזה כמו תפור, כמו כפפה שתפורה ליד. אז תודה בועז לוויתן שאתה מארח אותי,
בשמחה.
ואני בחברת לנדאי שיושבת בראשון לציון, וכבר התקבלתי ככה בברכה וזה כיף, וכאן זו חברה שמפנקת, ישר קפה, ישר דברים, נורא כיף. אז בועז, לפני שככה ניכנס לתוך הנושא של המימון, בוא קצת נדע עם מי אנחנו יושבים, אז בוא תספר לי מי זה בועז, תספר לי קצת על החברה, ומשם נרוץ לתוך הנושא שלנו.
אני בועז לוויתן, אני באר שבעי במקור, בנקאי במקצועי. עבדתי מרבית הקריירה בבנק הבינלאומי.
כבר גילינו חברים.
כן, כבר גילינו חברים. עסקתי בהתחלה בניהול נכסים, ניהלתי כסף.
מטעם הבנק.
מטעם הבנק. ולאחר מכן המון שנים הייתי מנהל השיווק של הבנק. עשיתי כמעט הכל, מלהחתים את אסי כהן ולשנות השילוט בסניפים, ועד לעשות פרויקטים של דאטה, של מידע בבנק. והתפקיד האחרון שלי בבנק היה ראש סקטור שוק ההון, שזה אומר שבעצם נתתי אשראי לבתי השקעות, לחברות ביטוח, ובעיקר לכל מיני שחקנים מקצועיים של שוק ההון, חלקם אנושיים, חלקם מכונות.
יפה.
עזבתי את הבנק, הקמתי סטארט-אפ ראשון, ואז סגרנו אותו אחרי איזושהי תקופה, הוא היה אחלה, אבל הבנו שהוא לא הולך to scale up, להיות ממש ממש גדול, החזרנו את הכסף למשקיעים, והקמנו את לנדאי.
מי זה הקמנו?
אז אני אספר לך איך הכל התחיל. הכל התחיל בשיחת אגב שהייתה לי עם פרופסור למימון, די ידוע, שלימד בזמנו בבינתחומי, והוא אמר לי, תקשיב, יש לי שלושה נכסי נדלן צמודי קרקע, מה שאמריקאים קוראים סינגל פמילי, באריזונה. ולא, היה גם חשבון בנק בצ'ייס מנהטן. והוא נכנס יום אחד לסניף שלו בצ'ייס, ואמר להם, אני רוצה לקנות עוד נכסים, תנו לי מימון, תנו לי משכנתא. אמרו לו, תראה, אנחנו מכירים משכנתאות. אותך אנחנו לא מכירים. אולי במדינה שממנה אתה בא, אתה עבריין, אולי אתה מלבין הון, אולי אתה פושט רגל, לא תודה. עלה על מטוס, חזר הביתה, נכנס לסניף לאומי רעננה, למנהל את הסניף, סיפר את אותו סיפור וקיבל את אותה תשובה, רק מכיוון הפוך.
אנחנו מכירים אותך, לא מכירים את הנכס.
לא יודעים שום דבר על משכנתאות בארצות הברית.
אלא אם כן יש לו לשעבד נכס בארץ.
כן, אבל יש בזה מורכבות. אבל יש בזה מורכבות. זה לא נכון פיננסית לעשות.
אוקיי, אז אני רוצה שנדבר על זה.
אוקיי.
כן.
ואז התקבצנו ארבעה מייסדים. אני היום מנהל הכספים של לנדאי. המנכ"ל שלנו נמצא במשרד שלנו במיאמי, יאיר בנימיני. שהוא עורך דין בהשכלתו, ושני אנשי טכנולוגיה, טים מירונוב.
שאותו הכרתי.
כן, שהוא הדאטה סיינטיסט שלנו, אחראי על המידע ועל האלגוריתמים. טים הוא בחור מיוחד, הוא קרא וכתב בגיל 3.5, למד לבד.
יפה.
ואת ארז...
גדל בארץ?
גדל בסיביר ועשו עלייה.
יפה.
ואת ארז הכרתי מהבנק, כי עשיתי איתו פרויקטים בבנק.
יפה. אז אתה יודע מה, אני רוצה לקחת, אתה יודע, התחלנו, ואני חושב שאנחנו יכולים לדבר על הכל כדי להבין. באמת, אתה יודע, אחד הדברים שמאפיינים את העשייה, ואני חושב שזה גם מאפיין אותך בשיחה הקצרה שאנחנו כבר עשינו, שאתה מבין את הדברים, אתה מבין יותר טוב מה לעשות, אתה יודע יותר טוב לעשות. אז בוא קצת ניכנס על השקעות נדלן בארצות הברית. ואני לא סתם נכנס, אני מסביר את זה לאנשים, שאני הבנתי, נכון, דיברתי עם כאלה שמתעסקים, אחד הדברים שאתם עוזרים לאנשים זה בעצם לבחון את העסקאות, זאת אומרת, לדעת אם בכלל להיכנס לעסקאות.
נכון.
וזה פידבק בלתי רגיל שבן אדם נותן, זה אפילו הגנה, אני אומר לך, נגד כל מיני כאלה, ותף נגיע, איך אנחנו מגיעים ללקוחות, איך אתם, שאנחנו לא נלך כמו כאלה שמובילים אותם באף, אלא יש לנו עוד מישהו שמסנן לנו, בוא נדבר קצת על השקעות, ומזה תגיד לי גם באיזה סוג של השקעות אתם נכנסים.
אז אולי נתחיל במה אנחנו מממנים.
אוקיי.
אנחנו מממנים אנשים פרטיים, יש לנו לקוחות.
רק פרטיים.
רק פרטיים.
יש ורק לנו... נכסים פרטיים, לא נכנסים, אמרת
כן,
לי,
שאם לא אני קונה בניין אתה לא שם. אני לא עושה קומרשל, כאילו נכסים עסקיים. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא חושבים שזה רלוונטי לסוג הלקוחות שאותם אנחנו רוצים לשרת. אנחנו בסוף מאמנים אנשים פרטיים שקונים בעצמם נכסים, ותמיד מדהים אותי כמה הרבה כאלה יש בכל מדינה שאתה נוגע בה. זה פשוט לא יאמן. כולם קונים בארצות הברית. פשוט כולם קונים בארצות הברית, ואתה יודע למה?
אני מחכה לשמוע.
כי זה זול.
אוקיי.
אנחנו שואלים לקוחות שמגיעים מלונדון ומציריך ומסידני ומטורונטו, ואנחנו אומרים להם, למה אתם קונים בארצות הברית? אז אומרים, תקשיב, זה זול. כי כשהוא מסתכל, מחירי הנדלן בארצות הברית, שנראים לאמריקאים מאוד יקרים, אם תשאל אמריקאים, אגיד לך, המחירים עלו ונורא נורא יקר פה, בסוף יושב מישהו בלונדון, והוא אומר, מה נורא יקר? זה פחות המחיר למטר, הוא חצי ממה שאני משלם מלונדון.
כשאתה אומר זול, אתה יודע, וזה מעניין, שאנחנו מכירים כמה תקופות מאוד בולטות בהשקעות בארצות הברית, עוד פעם, אני לא משקיע בארצות הברית, פחות מתעסק בזה, כן, המאזינים שלי יותר, אני אומר, אבל אנחנו מכירים את התקופה לפני המשבר, לפני הסאב-פריים, שהנכסים טסו למעלה. אנחנו מכירים את ההתרסקות שהיא הביאה את המשבר.
נכון.
ואנחנו מכירים את העלייה אחר כך שעלתה, ואנחנו מכירים עכשיו את המצב שיש עוד פעם ירידה. יש ירידה עם האינפלציה העולמית וכל מה שקשור. השאלה, אם זה לא מטריד אותנו כמשקיעים,
תראה, אין לי כדור בדולח ואני תמיד נזהר מלתת הערכות. אבל בסוף יושב משקיע ואומר, אוקיי, יש לנו דוגמה קבוצה שלמה של לקוחות שהם חבר'ה צעירים יחסית, עובדים בגוגל ובאמזון ובכל מיני כאלה, ובסוף הוא צבר לעצמו 150 אלף דולר. אפילו הוא צבר מהר ויש לו משכורת מאוד יפה. מה הוא יכול לעשות עם 150 אלף דולר באיזושהי בירה מערבית? כלום. אמיתית, כלום.
אני יכול להגיד לך מה אני יכול להוביל אותו להשקעות בארץ, כן?
בתל אביב?
לא בתל אביב.
אוקיי, הוא רוצה תל אביב.
אוקיי.
הוא רוצה תל אביב. זאת אומרת, הוא אומר, אוקיי, אני רוצה לקנות...
בארץ יש אלטרנטיב.
הוא אומר, אני רוצה לקנות, הברירה שלי זה או לקנות נכס מגורים בתל אביב, או לקנות נכס השקעה.
אוקיי.
עכשיו, נכס מגורים עם 150 אלף דולר בתל אביב זה... בעייתי, בלשון המעטה, אבל יכול, בטח עם מינוף, לקנות נכס מאוד יפה במיאמי.
אפילו שניים.
או אפילו שניים. אז הרבה אנשים פשוט, זו הבחירה שהם עושים.
אוקיי.
אז הרבה מהלקוחות שלנו, שאנחנו רואים, כשאנחנו מתשאלים אותם, אנחנו אומרים, טוב, אבל למה אתה עושה את זה? הם אומרים לך, כי פשוט, זה הרבה יותר הגיוני לי לקנות שם מאשר לקנות בלונדון או לקנות בז'נבה. כי המחירים שם...
יש היום גם טרנד, סליחה שאני עוצר אותך, יש היום גם טרנד לקנות מגרשים. אני יודע, אני עוקב הרי קצת ברשת, ואני רואה שיש גם אנשים שקונים מגרשים באטלנטה, בכל מיני מקומות לבנייה.
אנחנו פחות אוהבים את הדברים האלה.
אתה אומר, תן לי נכס מוכן, שאני אנחנו... יודע כמה הוא עולה, ואיך זה קורה?
תראה, אנחנו באופן עקרוני לא מממנים, לא רק לא מגרשים, גם לא פליפים. אישית, אני יודע שיש רבים שיחלקו עליי, אני חושב שאתה לא יכול לנהל פרויקט מורכב כמו בנייה או אפילו שיפוץ מסיבי מהצד השני של האוקיינוס.
כשאתה אומר אתה לא מממן פליפים, כשאתה קונה, עוזר למישהו לקנות נכס, אתה כבר יודע מראש שהכוונה שלו להחזיק אותו יותר זמן, אתה בודק את זה, כדי שפליפ זה הרי איזה קנייה ומחירה.
לא, אני מתכוון פליפים במובן שהוא קנה נניח איזושהי חורבה,
אוקיי.
ואז הוא הולך לשפץ אותה בהיקף משמעותי, אני לא מדבר
הבנתי.
על משהו שהוא
לא קונה,
5% או 10%.
אתה לא קונה נכסים שבורים.
כן.
אתה רוצה נכס שאתה רואה מה אתה קונה, מקסימום שיפוץ בסיסי.
כן,
מה...
כן, כן, מחליפים שטחים, מחליפים תאורה, לפעמים מחליפים את הבוילר,
אז הסיכום,
הכל אחלה.
הסיכום הוא שבעצם אתה בחרת נישה של המשקיע הפרטי, שזה מצוין, וזה מיקוד, אין כמו מיקוד. מיקוד זה דבר מנצח, ואתה אומר, אני גם רוצה את אותו משקיע שקנה נכס, שאתה רואה מה הוא קנה, שהוא יודע לאן הוא נכנס, הוא יודע לאן הוא יוצא, וזה הלקוח, זה עכשיו אנחנו יודעים איך אנחנו מגיעים. אז אני רוצה לשאול אותך כבר, לפני שנשאל ונגיע איך מגיעים אליך ואיך אתה מגיע ללקוחות, אני, למה שאני לא אקח משכנתה מהארץ? למה שאני לא אמנף נכס שלי? למה שאני לא אקנה, ואתה אמרת את זה קודם על רעננה, כן? למה שאני עכשיו, במקום לבוא אליך וללכת להסתבך עם משכנתה שם, אני יודע שיש לי עכשיו נכס בארץ, שאני יכול למנף אותו, ואני אעביר את הכסף לשם, ואני אעשה קנייה. למה אני צריך אותך? זה נכון בכלל?
אחד, אם זה הלוואה לכל מטרה, כמובן שיש את העניין של התקופה. כי בסוף, אתה יודע, הלוואה לכל מטרה יתנו לך ל5-7 שנים, וזה אומר שאתה צריך להם כל חודש המון 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 כסף, בדרך כלל גם בריביות מאוד גבוהות. זה הדבר הראשון. אבל בוא נניח שיש לך עוד נכס ואתה לוקח עליו משכנתה. יש פה שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא הבעיה המטבעית. אתה לוקח פה חשיפה מטבעית. כי בסוף יתנו לך משכנתה צמודה, לא צמודה, או צמודת מדד. מה תעשה אם יהיה פיחות בדולר? אז ההכנסות שלך מסחירות שם הן דולריות. והתשלום שלך על המשכנתה הוא שקלי.
אתה אומר כאן משהו שאני רוצה שאנשים יבינו.
סליחה, אני חושב שהתבלבלתי.
לא חשוב, לא חשוב. אבל אמרת את המסר נכון. הרעיון הוא שאתה עושה השקעה, תדבר בשפה אחידה. שאתה בונה, למשל, אתה עובד לפי מטבע, בבנייה, לפי הצמדה למדד הבנייה, אז גם תמכור בהצמדה למדד הבנייה. אתה קונה, אתה מוכר בדולר, אז תמכור בדולר. הרבה אנשים נפלו על זה שהם שיחקו בשני סוגי מטבעות.
אסור לשחק בזה.
אז אתה יודע מה?
אבל יש עוד דבר.
כן, סליחה.
הדבר השני זה הנושא של המיסים. בסוף, אם אתה לקחת פה משכנתה על הנכס בארץ, הריבית לא מוכרת למס. את רשויות המס בארצות הברית זה לא מעניין. לא מעניין. כמו שאתה לא יכול לבוא אליהם ולהגיד, סליחה, תנקו לי מהרווחים שלי מסחירות, תנקו לי את ההלוואה שלקחתי בשביל לנסוע לקפריסין, לחופש. זה לא מעניין אותם. זה צריך להיות מחובר לנכס, בשביל שתוכל להכיר בזה. לכן הוצאות הריבית על המשכנתאות שאנחנו נותנים הן מוכרות.
אז למה שאני לא אסע לארצות הברית, ואני אקח משכנתה בעצמי? יש ברוקרים שם, ככה לפחות אני יודע שזה עובד, למה שאני לא אלך לקחת לבד?
הם לא ייתנו לך. שזה אנחנו קיימים.
למה לא ייתנו לי?
תראה, עד 2008 למען האמת נתנו. ואז היה את המשבר הגדול והמון המון דברים השתנו. מה שצריך להבין, שוק המשכנתאות האמריקאי עובד לגמרי, לגמרי אחרת.
תסביר לי.
דבר ראשון הוא מאוד מאוד נוקשה. אתה יודע, כמו תמיד אצל האמריקאים, יש, ככה, יש נועל, ככה עובדים, לא משחקים עם זה. זה גם מה שאנחנו תמיד אומרים דרך אגב ללקוחות שלנו. אל תשחקו עם זה. אם אתה צריך לשלם את הוועד בית, מה שנקרא HOA בזמן, תשלם אותו בזמן. כי הם יכולים לקחת לך את הנכס. הם ייקחו לך, ועד הבית, לא העירייה, לא הממשלה.
האמריקאים מרובעים.
מרובעים. אז קודם כל הם מרובעים. אין אח שלי, בן דוד שלי, זה לא עובד. אבל הסיבות, זו רשימה די ארוכה של סיבות. השתיים העיקריות זה דבר ראשון, שאין לך דירוג אשראי. אוקיי. בארצות הברית, אם אין לך דירוג אשראי, אתה לא קיים. תדבר עם ישראלים שעשו רילוקיישן. יש לנו או אחרים שעשו רילוקיישן. הם יגידו לך, תקשיב, באתי לקנות אוטו, ואני עשיתי רילוקיישן לגוגל, עברתי מגוגל בישראל לגוגל ארצות הברית, יש לי שכר מאוד גבוה, הלכתי לקנות אוטו, לא רוצים למכור לי, הלכתי להוציא סלולר, לא רצו לתת לי סלולר, כי הם בודקים, אומרים, סליחה, אין לך דירוג אשראי, אולי אתה לא קיים מבחינתנו. אבל במשכנתאות זה כמובן יותר חמור, אפילו דירוגי האשראי של הקנדים. אני מדבר על קנדה, לא איזה מדינה בצד השני.
סתם ככה טיפ, נגיד לאותו אחד שעבר לגוגל, או מישהו שעבר לגור שם לתקופה, אחרי כמה זמן אם הוא פתח שם חשבון בנק?
בדרך כלל שנתיים.
אוקיי.
בדרך כלל שנתיים עם פעילות פיננסית.
אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. אני קניתי כבר נכס, אני לא קניתי, כן? אבל אם אני קניתי נכס בארצות הברית, ואני פתחתי שם חשבון בנק והתנהלתי, לא לקחתי את הכסף משם, נגיד קניתי נכס במזומן, אמרת זול, קניתי במזומן, ואני בא עוד שנתיים, ואני אומר להם, אוקיי, הנה ראיתם, אני כבר פה, זאת אומרת, אני לא חי שם, אני חי פה, הנה הנכס, הכנסתי את הכסף, אני זורם לי הכסף, אתה יודע מה, אפילו לא משכתי את הכסף חזרה, האם אז אני בר משכנתה?
התשובה היא שכן ולא.
תסביר.
התשובה היא שאתה עדיין לא בר משכנתה. בארצות הברית מרבית המשכנתאות, 96% מהמשכנתאות, הם מה שנקרא agency loan, משכנתאות סוכנות. זה המשכנתאות שבסוף נמכרות לאותם פני ופרדי המפורסמים. אתה עדיין לא תוכל לקחת משכנתה מהם.
הבנתי.
זאת אומרת, המשכנתאות המאוד מאוד זולות של האמריקאים, אתה לא תקבל. בסוף, דרך אגב, אתה תחזור אלינו, יש לנו לא מעט לקוחות, יש לנו לקוח שאנחנו מאמנים שבוע הבא, הוא 10 שנים באוסטין, טקסס, יש לו 4 נכסים, יש לו עבודה מצוינת, והוא בא אלינו.
אז אתה יודע, אז לפני ש... אתה התחלת קודם להגיד ואתה עצרת, איך האמריקאים מסתכלים על המשכנתה, על שלושת המרכיבים, כן, שנטילת המשכנתאות, למה הם לא לוקחים את זה, ומה ההבדל
כן.
פה בארץ, אני אשאל אותך, ומיד נעבור לזה, באיזה היקף תיתן לי משכנתה? האם אני, ויש לי עוד שאלה ככה שצצה
רגע,
לי...
רגע, אבל אחד.
לא, השאלה, אני עכשיו רוצה לקנות לי בית במנהטן, שעולה 10 מיליון דולר. זה השקעה. אני כן. מאמין שזה מקום שיעלה, זה מרכז העיר, השכרה מאוד גבוהה, אנחנו יודעים, תשואה כנראה, אני לא יודע מה התשואות, אבל כנראה התשואה טובה. אתה תיתן לי את הסכום הזה? עוד פעם, תגיד לי גם באיזה היקף.
אנחנו מעמידים עכשיו לא 10, אבל לא מאוד רחוק משם במנהטן. כן.
ובהיקף של כמה אחוזים מהעסקה?
65 זה יהיה במקרה הזה.
אבל אתה תיתן עד 70.
אני נותן עד 70, זאת עסקה מורכבת.
ואתה יודע מה, ואני אשאל לך עוד שאלה. אני עכשיו ישראלי שיוצא לרילוקיישן לארצות הברית. גוגל, כן, אני עובד גוגל. ואני קונה דירה שאני מתכוון לגור בה, בתקופה שאני נמצא שם. אתה תיתן לי אשראי לזה?
יש לנו המון רילוקייטורים. מה שהם עושים, לא הבנו בהתחלה, למה הם טסים לארצות הברית, והם קונים דרך כלל לא את בית המגורים שלהם, קונים נכסים להשקעה. הסיבה היא מיסוי. הם יכולים לנקות חלק מההוצאות שלהם על נכס ההשקעה ממס ההכנסה השוטף שלהם.
אז הם לא יגורו המון... בנכס שלהם?
לא, כן, כן, כן.
לא, אבל עוד פעם אני שואל, אם שומע אותנו עכשיו אותו עובד גוגל ושומעים אותי הרבה אנשי הייטק...
שיבדוק אצל החברים שלו להמון מהם יש נכסי
לא,
השקעה,
אבל אנחנו מעמים לא מעט. לא, אבל אם עכשיו הוא הולך לקנות את הנכס שהוא רוצה לגור בו. אתה תיתן לו כסף? זה זמני, הוא הולך
לארבע שנים. כרגע אנחנו לא נותנים לנכסים, כרגע אנחנו נותנים לנכסי השקעה.
הבנתי. זאת התנאי זה שהוא לא יגור בנכס.
התנאי שהוא לא יגור בנכס, בעוד 3 חודשים אנחנו נתחיל לממן גם נכסים שאנשים גרים בהם, ונתחיל בפלורידה.
למה זה יקרה? מה ההבדל?
רגולציה. ברגע שהאדם גר בנכס, אז כל הרגולציה סביב המשכנתה היא משתנה. זו רגולציה אחרת. אנחנו עובדים מאוד קשה להיות תואמים לרגולציה כפי שהיא נדרשת, ובעוד 3 חודשים אנחנו נתחיל לממן גם
אז אתם כפופים לאיזה רגולציה? בארץ או בארצות הברית?
כל העסק שלנו בארצות הברית. בארץ יש פיתוח. העסק שלנו הוא עסק אמריקאי.
הבנתי. אז בוא...
אבל אני רוצה שנייה לחזור ללמה אתה לא תקבל משכנתה.
כן.
יש עוד סיבה, והיא אפילו יותר גדולה מהפיקו. מהסיפור של דירוג האשראי, דירוג האשראי האמריקאי נקרא פיקו. הסיבה היא ששוק המשכנתאות שם עובד אחרת מאשר בישראל. שגוף אמריקאי נותן לך משכנתה, הוא מוכר אותה. הוא מוכר אותה לעתים תוך ימים. לפעמים דרך גם הוא מוכר אותה באותו יום. למישהו אחר. מי זה המישהו אחר? קרן פנסיה.
מי שנותן לי את המשכנתה זה לא בנקים?
בארצות הברית, נחזור אחורה, לפני 2008, לפני המשבר, הבנקים שלטו בארצות הברית ב-83% משוק המשכנתאות. היום הם מחזיקים 46%. מי ששולט שם היום...
יש סיכוי שזה יקרה בארץ?
לא. מי ששולט שם היום בשוק המשכנתאות זה גופים פרטיים, כמו לון דיפו או רוקט פייננס, שהם פשוט מוציאים משכנתאות. עכשיו, אין להם הון של בנקים, הם לא יכולים להחזיק את המשכנתאות, הם פשוט מוכרים אותם מיד, לעתים באותו יום.
ומי קונה אותם?
קרנות פנסיה.
הבנתי. הבעלות על המשכנתה עוברת לגוף אחר שהוא גוף מוסדי כזה.
נכון. נכון. עכשיו, אותם גופים מוסדיים, מי שמנהל את כל האירוע הזה, זה אותם agencies אמריקאים, פני ופרדי, שהם לא נותנים לזרים. זאת אומרת, אתה הולך לעולם אחר, אתה לא מקבל את המשכנתה של האמריקאים. אתה תקבל משכנתה אחרת, ששם אנחנו נמצאים. אתה תחזור אלינו בשבוע התחתונה.
הבנתי. אבל אתה התחלת והסברת לי, לפני הזה, ואנשים יודעים שאני עושה תחקיר לפני, יש הבדל בחשיבה האמריקאית על מה זה משכנתה ולמה הם לא רוצים להיכנס להיות כמו בארץ, וזה מאוד מסקרן אותי, זאת אומרת, בהסתכלות, מה התפקידים של הבנק במשכנתה ולמה הם לא נכנסים, ואתה יודע, זו פעם ראשונה שאני שומע בן אדם תוקף את המשכנתה מהצורה הזאת, ואני מאוד אשמח שהאנשים שלי ישמעו על זה.
אז בארץ, כשאתה נכנס לבנק לאומי, אתה לוקח משכנתה ל-30 שנה. הבנק נותן לך את המשכנתה, הבנק מטפל במשכנתה לאורך חייה, והוא גם הבעלים של המשכנתה.
זאת אומרת, יש לו שלושה תפקידים.
יש לו שלושה תפקידים. כך אמריקאי היה רואה את זה. כי בארצות הברית, אלה שלושה גופים נפרדים. יש את מי שנתן את המשכנתה ביום הראשון, הוא מה שנקרא שם האוריג'ינטור, המנפיק של המשכנתה. כאמור, הוא מוכר את המשכנתה. הוא מוכר אותה תוך שעות או תוך ימים, לגוף אחר. שמעתה והלאה, הוא יהיה הבעלים של המשכנתה, שהאמירה מעתה והלאה היא לא מדויקת. הרבה פעמים הוא ימכור אותה שוב ושוב ושוב. אז אמרנו, אותו תפקיד, שאותם שני תפקידים שבנק לאומי עושה, הוא גם נותן לך את המשכנתה, והוא גם הבעלים של המשכנתה, אתה חייב לו את הכסף, בארצות הברית זה מחולק. אבל יש עוד גוף, או סוג של גופים, שהם אלה שמטפלים במשכנתה לאורך חייה, מה שנקרא סרוויסרים. התפקיד שלהם זה לגבות את הכסף, לתת להוציא לך דוחות. אם אתה רוצה לעשות פירעון מוקדם, אז אתה פונה אליהם. אתה לא פונה... לא,
זאת אומרת, אם הבנק, אם גוף שנתן לי את המשכנתה, מכר את המשכנתה, לא אותו גוף יהיה זה שמטפל במשכנתה?
לא.
מעניין.
לא.
אז מי זה אלה שמטפלים במשכנתה?
יש גופים, חלקם מאוד גדולים, כמו פייס סרוויסינג ואחרים, שמטפלים בעשרות מיליוני משכנתאות, ואתה בעצם עובד אליהם. עכשיו, מדי פעם אתה מקבל מכתב, שאומר, שלום, נעים להכיר, אני הסרוויסר, אני זה שמטפל לך במשכנתה מעתה והלאה, זה היוזר ניים פסוורד לאתר שלי, כל הנתונים שלך כבר נמצאים שם, אתה מוזמן לבוא להתחבר. מעכשיו אתה אצלנו, אני מטפל. זה שמחזיק את המשכנתה, אותה קרן פנסיה, איתו אתה לא מדבר. הוא גם לא רוצה לדבר איתך, הוא קרן פנסיה. אין לו שום עניין לדבר איתך, הוא מבחינתו, אתה חייב לו כסף. אבל יש מישהו אחר שמטפל בכל הגבייה וכל הקשקשת. אתה צריך איזשהו אישור לרשויות המס, אתה פונה לסרוויסר. אתה לא פונה לקרן הפנסיה, אתה לא פונה למי שנתן לך את המשכנתה.
ועדיין אתה לוקח את המשכנתות, כמו שהיה פעם, דרך ברוקרים שמטפלים בך?
כן, הברוקרים עם הם אותם מנפיקי משכנתאות, כן.
ומסקרנות, כן, מסקרנות שלי. הרי אחת הסיבות למשבר היה, שבעצם לא היה ערבות אישית. זה היה אחד הדברים הגדולים, שבעצם אנשים החזיקו נכסים, קיבלו 110%, אני זוכר אנשים צוחקים עליי, אני פרייר, ואתה יודע, היה לי קטע, הרי זה היה אותו דבר באנגליה. זה היה בשני המקומות. אני סיפרתי את זה כבר, אנשים שמעו את זה, שאני קיבלתי לעבוד מול איזה מיליונר אנגלי, ושאני יושב איתו, והוא שואל אותי מה אתה עושה, כאילו הוא רוצה להכיר אותי, סביב שולחן ענק כזה בבית שלו, ואני אומר לו שאני מלווה משקיעים, ואני מלמד השקעות נדלן, הוא אומר לי, וגם אתה לוקח 110%? אמרתי לו, לא. הוא אומר, אז איזה מין מרצה אתה? ושבוע אחרי זה הוא נעלם לי. וזה היה המשבר, והוא נסע להציל את אורו, שהוא התרסק שם. אבל השאלה, אם קרה משהו בעקבות המשבר, חוץ ממה שאמרת, ואמרת שהשתנה קצת הנושא, האם עדיין אנחנו מקבלים בלי ערבות אישית משכנתות בארצות הברית? זה לא קשור למימון שלך?
התשובה היא שזה תלוי באיזה סטייט בארצות הברית. בקליפורניה, לדוגמה, כן, זה היה בלי ערבות אישית, בין היתר כי זה פשוט בלתי אפשרי לגבות אותה, אתה יודע, זו מדינה מאוד מיוחדת. במדינות אחרות כן מבקשים ערבות אישית, אבל השתנו דברים הרבה יותר קיצוניים מזה. היום למשל... השוק הוא הרבה יותר מסודר, מאורגן, קפדני. כל הסיפורים האלה שראינו בסרטים, שמישהו לקח משכנתה ובתפסים, מי שהיה... השם של הלווה בתפסים בכלל היה השם של הכלב שלו, הדברים האלה לא קורים יותר. התהליך מאוד מאוד קפדני. אמריקאים כמו אמריקאים, אלה אלפי עמודים, אני לא מגזים, של הוראות מאוד מאוד קפדניות של איך מותר לתת את המשכנתה. זה, זה, זה פשוט בלתי נתפס. עמודים על עמודים שלמים, של איך קוראים תלוש שכר של עובד.
אתה יודע, אז אני רוצה עכשיו לבוא אליך. בסופו של דבר, נכון, עד עכשיו דיברנו על האמריקאים ואיך שהם נותנים את המשכנתה, אבל עכשיו אני רוצה לקנות נכס. בואו קצת ניכנס לתכלס. אני רוצה עכשיו לקנות נכס בארצות הברית. ואתה יודע מה, עוד לא בחרתי עם מי אני רוצה לעשות את זה. אני רק רוצה לדעת לפני שאני בכלל ניגש, לדעת מה היכולות שלי. יש לי 100, 200, אתה יודע, אני ירושלמי. יש לי 100, 200, אני אוהב להגיד את ה-200. ואני רוצה לדעת עד איזה רמה של מינוף אני אקבל. אני, מה שנקרא היום, שאנחנו רגילים פה בארץ לאישור עקרוני. אני רוצה לדעת, אולי לעזר, לבחור עם מי אני יכול לעשות את זה. איך התהליך עובד איתכם?
לנדה היא חברת B2B2C.
תסביר.
אני אסביר. זה אומר שאנחנו בדרך כלל לא פונים, אנחנו... רוכשים את הלקוחות שלנו לא באופן ישיר,
תסביר.
אלא דרך רשת של פרטנרים, של שותפים. יש לנו רשת די גדולה שגדלה ומתפתחת כל הזמן. ואותם פרטנרים שותפים, הם מפנים אלינו את הלקוחות. אבל מגיעים אלינו כל הזמן לקוחות, אתה יודע, דופקים על הדלת, משאירים פרטים באתר. ומה שאנחנו עושים...
והכתובת של האתר תהיה בדף של ההקלטה.
תודה. מה שאנחנו עושים, אנחנו בדרך כלל מדברים עם הלקוח, מנסים להתאים לו פרטנר. לפעמים הוא אומר, שאנחנו שואלים אותו, כאשר יש את הפרטנר שלנו גדולה, אז הוא אומר לנו, אני עובד עם X או Y, אנחנו אומרים, אין בעיה, הוא פרטנר שלנו, אנחנו תכף נתחיל לעבוד מולו על העסקה שלך. אם אין לו פרטנר, בסוף אתה צריך מתווך.
כן.
ובסוף אתה צריך חברת ניהול. ובסוף אתה צריך רואה חשבון. אז אנחנו פשוט מפנים אותו לאחד הפרטנרים שלנו, לפי מאפייני הלקוח. לפעמים, אתה יודע, הבן אדם היה עכשיו בכנס באוסטין, טקסס, והוא מאוד בא לו לקנות באוסטין, טקסס. אז יש לנו רשת פרטנרים באוסטין, טקסס, ויש כאלה שמתעסקים עם סוג כזה של נכסים. בדרך כלל אנחנו מעדיפים גם לתת לו יותר משם אחד. אומרים לו, תפנה לאחד משניהם, הם יעזרו לך. במקביל, אנחנו מוציאים לו מה שנקרא בארצות הברית, pre-approval letter. אנחנו מסתכלים עליו, מבקשים קצת נתונים פיננסיים, ואני אומר לו, אוקיי, אני יכול להעמיד לך מיליון דולר. לך תביא נכס. ברגע שיש לו נכס, אנחנו ממשיכים.
אבל שיש נכס, אתה בעצם בודק את הנכס.
כן, כי אותו כבר בדקת.
זה כמו שבארץ אנחנו מקבלים אישור עקרוני עלינו.
נכון.
ופעם שנייה, אנחנו בודקים לנו את הנכס, שבעצם הוא כשר וזה, זה מה שהשמאים בדרך כלל בודקים לבנקים.
נכון.
אוקיי. איך באמת אתם בודקים את הנכס? הרי כאן אנחנו יודעים, ברגע שהגיע הנכס, השמאי הולך, בודק את הנכס מטעם הבנק, אנחנו משלמים את המחיר המוזל. איך אתה יודע שבעצם קנינו נכס נכון?
אנחנו, יש לנו אלגוריתמים מאוד מורכבים, שמבוססים על כמויות אדירות של נתונים, שאנחנו קונים ואוספים. אנחנו יודעים על כל נכס באזורים שאנחנו עובדים בהם, לא רק מתי הוא נבנה ומה המטרה שלו ומתי הוא שופץ ואם יש חנייה, אנחנו יודעים איך נראית השכונה, אנחנו יודעים איך נראית רמת הפשיעה בשכונה, איך בתי הספר, איך התחבורה, והרבה פעמים קורה לא אחת שאנחנו אומרים ללקוח, תקשיב, אתה בטוח? כאילו, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה? כי אתה יודע, מרחוק, כשאתה מסתכל בגוגל מפס, אתה לא תמיד קולט שבשכונה הזאת, הקריים רייט הוא כזה שאתה לא בטוח שזה סוג הנכסים שאתה מחפש. אז אנחנו עושים את הבדיקה הזו הראשונית. לאחר מכן אנחנו מתחילים לבדוק, אנחנו ממש עושים, יש בעולם העסקי מה שנקרא due diligence, איזושהי בדיקת כשירות די עמוקה. אנחנו בודקים את העסקה מכל הצדדים של הצדדים המשפטיים, השווי של הנכס, ההיסטוריה שלו, היכולת להזכיר אותו. הרי בסוף אתה רוצה נכס שאי אפשר להזכיר. בוא נדבר על ישראל. אז כולם יודעים שנכס שהוא צמוד לאוניברסיטת בן גוריון, קל מאוד 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 להזכיר. אבל איך אתה הלקוח יודע את זה? זה לא כתוב בשום מקום.
נכון.
לנו יש אלגוריתמים שמנתחים את
אני עושה את זה כחוקר שוק שבודק שוק. פה אין את המידעים האלה
שאתה מדבר עליהם. פה אין את המידעים האלה.
פה אני צריך לדעת ולהכיר מה הפוטנציאל.
נכון.
זה המומחיות שלי, זה מה שאני עושה בארץ. שזה אני שואל אותך, שם זה אחרת.
אז אנחנו, יש לנו מידע שאנחנו חותמים אותו לטובת הלקוחות. ואומרים לו, תקשיב, זה נכס שהיכולת להזכיר אותו היא לא מאוד מאוד טובה. בשנה האחרונה, לדוגמה, אנחנו מאמנים לא מעט נכסים שהם נכסי Airbnb. הרבה אנשים קונים נכסי Airbnb, כמובן באזורים המתאימים. האזורים המתאימים זה מיאמי כזה.
למרות שזה סוג של מסחרי, אין לכם בעיה עם זה.
לא, זה עדיין נכס פרטי מבחינתנו. וגם שם, אתה יודע, יש לפעמים למי שצופה בחוץ, מאוד קשה להבדיל שאת הנכס הזה שיושב, אתה יודע, שיש לו זווית כזאת לים, היא לו תפוסה של 260 ימים בשנה, ותלך חצי מייל דרומה, אז היא לו תפוסה של 100 ימים בשנה. ואנחנו יודעים את זה.
אוקיי. אז עכשיו אני אישרת לי את הנכס. למעשה, אם אני עכשיו כאילו לוקח וסיכום ביניים כזה, או כמעט סופי, אני מקבל ממך גם את היכולת לקחת את הכסף. אני מקבל ממך את הבדיקה על השותף זה שלוקח אותי לעסקה. איך אתה מתייחס לנושא של חברת הניהול?
חברות הניהול
הם יש התנאיה גם בדבר הזה?
חברות הניהול הם אחד הגורמים לעתים היותר מורכבים בעסקאות כאלה. אתה מאוד מאוד תלוי בחברת הניהול שלך. אנחנו בדרך כלל לא מופנים אנשים לחברות ניהול, אבל יש חברות ניהול שאנחנו נגיד לך בעדינות, שאנחנו לא נממן את הנכסים, הם ינהלו אותה. יש לנו
אבל אתה יודע, אני יודע שיש מצבים שאתה קונה נכס ומחליפים באמצע חברת ניהול. זה אובדן שליטה למעשה.
תראה, אני לא, בסוף הנכס שלך, אני לא נכנס לך לתחתונים, אני גם, אבל משתדל לעזור לך כמיטב יכולתי.
הרי מה שאני למדתי פה, אתה יודע, הרי אני, זה לא סוד, ואמרתי לך את זה שנכנסנו, אני, בגלובס כתבו עליי, בפודקאסט שעשיתי בכסף בקיר, שאני המשקיע שמתנגד להשקעות בחו"ל. ופה אני בכלל מקבל סוויץ' אחר, ואתה משנה לי את הזווית, אבל אחת הבעיות זה באמת שאתה כל היום תלוי באנשים אחרים. ואני חושב שמה שאתה גרמת לי, אני חושב שאפשר יהיה לקרוא ליום הזה, זה היום ששינה את החשיבה בחיי, זה ש אני יכול להקטין סיכונים, בגלל שאני לא רק סומך על הברוקר, יש לי עוד מישהו שממיין לי אותו, וממיין לי בדרך ומזהיר אותי מפני כל מיני דברים.
תראה, מרבית מרבית הטעויות, אני מדבר על טעויות משמעותיות, לא מישהו שקנה והוא חשב שהסחירות תהיה 1,200 ובסוף מסתבר שהיא רק 1,100. לא שאני מזלזל בזה, זה חשוב.
לא, זה קורה.
אבל זה בדיוק מהדברים שקורים. הקטסטרופות מרביתן הן ברות מניעה. ואתה רואה המון, אנחנו רואים המון מקרים של לקוחות שבעיניים פקוחות פשוט הולכים לעשות שטויות נוראיות. היה לנו עסקה עכשיו שאנחנו שכנענו לקוח לוותר עליה. אתה מכיר את זה שאתה מקבל מוצר עם אחריות, ואז כתוב, אבל אין אחריות על הגומיות. אז יודע שהגומיות הולכות להיות בעייתיות, נכון?
ברור.
אז אנחנו מקבלים, מי שבארצות אומרת מה שקרה בדיקת טייטל, זה סוג של בדיקה משפטית של הנכס, עם החרגות. הוא אומר, אני בדקתי, אבל רק שתדע שעל זה ועל זה ועל זה, אני לא אחראי.
זהו, בזה נגמר
העסקה. עכשיו, לפעמים זה משהו, לקוח רגיל לא יבין מה שכתוב שם. אבל לנו יש חתמים שעושים את זה יותר מ-20 שנה. ואומרים, תקשיב, זה לא make sense. זאת אומרת, אסור לעשות את הדבר הזה. פשוט אסור לעשות את הדבר הזה, שכנענו את הלקוח לרדת מהעסקה. זה היה נגמר בבכי. כל הדבר הזה, ונתקלנו בזה, אתה יודע, גם דברים יותר. לקוח מגיע עם שלושה נכסים פנטסטיים. באמת, נכסים יפים. רק מה, הוא רצה לעשות להם cash out refinance. זאת אומרת, אנחנו מאמנים גם רכישה של נכסים חדשים, וגם בגלל שעד שלא היה את לנדאי, לא היה פתרון אחר, המון אנשים קנו במזומן. ואז אומרים לעצמם, כמו אותו אחד מהסיפור שהתחלנו איתו, אומרים לעצמם, רגע, אני אקח הלוואה לנכסים האלה, אני אמנף אותם, אני אקנה עוד נכסים. סוג של שתיים במחיר אחד, או שלוש במחיר אחד.
מזבזת לי את השאלה הבאה, זה בדיוק השאלה הבאה שלי.
סליחה.
לא, הכל מצוין, להפך. זמן שכבר התקשורת זורמת.
ואז אנחנו מסתכלים על שלושת הנכסים הבאמת יפהפיים ויקרים האלה, ומסתבר שהאיש לא שילם חובות של מאות דולרים בודדים לכל נכס במשך שלוש שנים. עכשיו, חברת הניהול הייתה צריכה להסב את תשומת ליבו. הוא היה צריך להיות יותר רני. אנחנו אמרנו, תקשיב, החבר'ה האלה אצלם אין משחקים. הם יקחו לך את הנכס. אתה חייב כסף לעירייה, שטויות.
ושם וכמו... הבעל הנכס משלם את הארנונה.
ושם בעל הנכס משלם. ולעירייה יש מה שנקרא סופר לין. זאת אומרת, היא באה, היא לוקחת את הנכס. היא פשוט יכולה לבוא ולקחת את הנכס. זה לא מצחיק בכלל, זה קורה. והוא לא ידע. הוא לא ידע, אנחנו דרך אגב עוזרים בזה גם ללקוחות שלנו, או לקוח אחר.
אני רוצה אבל להמשיך, כן. אני רוצה להמשיך, אתה אמרת שבזבזתי לשאלה, אבל אני רוצה שניכנס לזה. אני קניתי נכס ב$300,000, והנכס עכשיו, אתה יודע מה, קניתי אותו במזומן. יש גם מקרה אחר, ותבחר איך אתה רוצה לענות על זה, שעכשיו הוא $300,000, ועכשיו הוא עלה ל$600,000. ואני רוצה לעשות עליו, איך אמרת, ריפיננס, אני רוצה עכשיו לקחת אותו, למנף אותו, מה שפה בארץ מקשים עליי, אבל אני רוצה, או אתה יודע מה, או מזומן, להחזיר חלק מהכסף הביתה, כן. או לקנות נכסים אחרים, או שבזכות הזה שהנכס עלה, אני רוצה לקנות נכסים אחרים, והמשכנתה שלי אצלך, איך אני עושה את זה, אם אני יכול בכלל?
אתה יכול, מבנה שאתה יכול, כמו כל משכנתה. אתה רוצה, אתה בעצם בא ואתה אומר, אני בא ויש לי כבר משכנתה, עכשיו אני אומר לך, בוא נשארך מחדש את הבית, נכון? כן. ותיתן לי משכנתה יותר גדולה, עשינו הרבה כאלה.
זאת אומרת שאני פתוח, אני יכול ללכת איתך למסלול, שאני, אם קניתי נכון ואם הלכתי למקום נכון, אני יכול להגדיל את עצמי בתוך העסקאות שם, עם לנדאי שנותנת לי את הגיבוי הכלכלי, ואני רגוע, תקשיב.
כל הטייקוני נדלן, ממה הם עשו את הכסף? הם לא עשו את הכסף מזה שהם קנו דירה בבת ים וחיכו 50 שנה. הם עשו את הכסף מזה שהם קנו דירה בבת ים, ברגע שהמחיר של העלה, הם לקחו משכנתה וקנו עוד אחת, ברגע שהמחיר של השתיים האלה עלו, הם עשו ריפייננס על הקודמות, וקנו עוד נכסים. אין דרך אחרת למען האמת. אין דרך אחרת. עכשיו, כמובן, צריך לעשות את הכל בשיקול דעת ובשכל, ולא לקפוץ מעל הפופיק.
אני כל כך שמח שהוספת את המשפט הזה. ושהרבה מאוד אנשים עושים את זה מהאינסטינקט.
לא, אינסטינקט. צריך לקחת לכל דבר יש סיכונים.
זה חשוב שאמרת את זה.
וצריך לחשוב על זה. ושוב, אנחנו לא, בסוף, אף אחד מאיתנו הוא לא וורן באפט. אנחנו לא קוסמים, גם דברים יכולים לא לעבוד כמו שתכננו. אבל בשקט ובסבלנות ובשימוש נכון במינוף, אתה יכול לעשות אמיתית, ככה עושים את הכסף הגדול בנדלן. עכשיו אני יודע שיש גם כאלה שיש להם דירה של הסבתא בירושלים 500 שנה, והמחיר שלה עלה אקספוננציאלית. אגב, אם הם היו מנפים אותה לאורך הזמן הזה, אז הם גם היו הרבה הרבה יותר עשירים.
תקשיב, אני יוצא מפה, אתה יודע, אתה לא מבין כמה אני מאושר שבאתי, בגלל שפתחת לי...
אני שמח גם שאתה בא, שבאת, כיף לי.
פתחת לי אופק חדש לגמרי, ממש לימדת אותי משהו שלא ידעתי שקיים. אתה יודע, אני א' שנים, אני 33 שנה בנדלן, אני דיברתי והקלטתי עם אנשים בחול וזה, ואני חושב שאתה פתחת לנו כאן עוד פתח שאני לא הכרתי אותו, ובאמת צריך להגיד תודה לחבר שלי שואם לוי שהכיר לנו, הכיר בינינו ובעצם הכרתי ושמעתי את זה. וכנראה שגם אני איזה לקוח פה, אני מקווה שאני אעבור פה את הבדיקות של האשראי. אז בועז, תקשיב, אני ממש מודה לך שהערכת אותי ותודה על המידע הזה.
בבקשה.